ערכין, דף כף אלף, מתחילים בעזרת השם, דף כף עמוד ב', ארבע שורות מלמטה, ואיכא דמתנא לה אהא. סעיף אחד שאותו ודאי אף אחד לא כותב היום בהסכם של שכירות בין המשכיר לבין השוכר, זה מה תהיה המחויבות של המשכיר כלפי השוכר אם יום אחד השוכר ייכנס הביתה ויראה על הקיר נגע צרת, והכהן שיוזמן אל המקום יקבע שהנגע הזאת מטמא את הבית וצריך לנטוץ לשבור את הבית. האם המשכיר יהיה חייב לספק לסוחר דירה אחרת לגור בה או לא? מה באמת יהיה הדין במקרה הזה? והגמרא, ואיכא דמתנא לה אהא. יש כאלה שלומדים את המסע ומתן בין רב יהודה, אביי, רמי בר חמא, שלמדנו בסוגיה שלפנינו, שהיה קודם הסוגיה הזאת, על הנידון הבא. המזכיר בית לחברו, אומר לו, תראה, בית זה, בדגש על המילה זה, בית זה אני מזכיר לך, שתוכל לגור בו למשך תקופה, ונתנגע. יום אחד הבית הזה יש עליו נגע צרת. כמובן שהתהליך של נגע צרת של בית, שיש על בית, זה בהתחלה הכהן רואה את הנגע, מסגיר אותו לשבוע, רואה האם פסע הנגע גדל יותר, ואז מוריד את כמה אבנים, ואז שוב מסגיר, ואז אם מחליטים שהבית חלוט בטומאה מוחלטת, אז צריך לנטוץ את הבית, לשבור אותו. כאן מדובר שכבר החליטו שהנגע הזה, תימת הבית, זה נגע חלוט. אף על פי שחלטו כהן, והוא עומד להינטץ, להישבר, ועכשיו הבית אסור בהנאה, אסור לגור בבית הזה, כיוון שבחוזה המזכיר ציין, בית זה אני מזכיר לך, אומר לו, הרי שלך לפניך. אמנם כסף הוא לא ייקח ממנו המזכיר על התקופה הזאת, אבל הסוחר לא יכול להגיד, שמע, אתה חייב לספק לי בית אחר. אומר לו, לא, אמרתי לך שאני מזכיר לך את הבית הזה. הבית הזה לא ראוי למגורים. טוב, אל תיתן לי שכירות, אבל דירה אחרת אני לא חייב לתת לך. אם נתצו, אם שברו כבר את הבית בגלל שהיה בו נגע צרת, אז חייב להעמיד לו בית אחר. למה? כי מי גרם שיהיה פה את הנגע בבית, אומר רשי, המזל של המזכיר הוא, כי הוא נחשד על הגזל או על הצרות העין, שזה שני דברים מתוך הדברים שלזה מגיע הנגע צרת בבית. עוד הלכה, אם הסוחר, כמו שהגמרא מבינה עכשיו, הקדישו הדר בו, יום אחד הסוחר, שזה לא הבית שלו, הוא גר פה בסחירות, אומר, בית זה, הוא מקדיש אותו לבדק הבית. אז מעלה שכר להקדש, צריך לשלם את הסחירות להקדש, זה שהוא גר בבית. שואלת הגמרא, מה? הקדישו הדר בו? הסוחר שעכשיו רק גר בדירה, יש לו בכלל את הסמכות להקדיש את הבית שהוא לא הבית שלו? היכי מצי מקדיש לה, איך הוא יכול להקדיש את הבית הזה? הרי הפסוק אומר, איש כי יקדיש, בהמשך שם כתוב ביתו, לדוגמה, ביתו קודש, אמר רחמנה, מה ביתו ברשותו? כמו בית שזה שייך לאדם, לבעל הבית, אף כל ברשותו, ככה כל אחד יכול להקדיש את מה שהוא הבעל הבית של אותו חפץ. אבל כאן, כשהבן אדם רק גר פה בסחירות, הוא יכול להקדיש את כל הבית? ועכשיו, עוד לשלם מעכשיו את הסחירות לבדק הבית? איזה מין דברים אלה? אמרת הגמר, באמת לא זה הכוונה. החיקה אמר, זה מה שמתכוונים לומר. הקדישו מזכיר, אם בעל הבית, בשעה שהדירה שלו מוזכרת למישהו, הלך והקדיש את הבית, לבדק הבית. אז הדר בו מעלה שכר להקדש. אז הסוחר לא משלם שכירות למזכיר, אלא להקדש. שואלת הגמרה, הקדישו מזכיר? זאת אומרת שהבית הזה עכשיו הקדש? היחידה הרבה. איך הסוחר יכול להמשיך לגור פה עוד דקה אחת? במעילה קאי. הוא הרי נהנה מהקדש, הוא מועל בהקדש. הוא חייב כמו דין מועל, דין מעילה. ותו, בנוסף לזה, ומה עוד אתה אומר לי שאותו סוחר צריך לעשות? מעלה שכר להקדש. מהיום את השכירות הוא משלם להקדש. כיוון דמעיל בי נפק לי. הרי ברגע שהוא מעל, עצם זה שהסוחר עדיין נהנה בבית, שהבית הזה הוא של הקדש, אז יש לזה דין מעילה. מה קורה כשאדם מועל בהקדש? קודם כל הדבר המוקדש יוצא לחולין, כי נהנו ממנו. ברגע שהוא יוצא לחולין, זה שהוציא את ההקדש לחולין, חייב לשלם על הנזק שהוא עשה להקדש, את הקרן שהוא הזיק, והוא צריך עוד להוסיף חומש. אז אם כן, כיוון דמעל בי נפיק לחולין. רש"י לא גורס את המילה שכר. הבית יוצא לחולין, והוא צריך לשלם קרן וחומש להקדש, אותו סוחר שנהנה מהבית. מתרצת הגמרא, דאמר, מדובר פה שהמזכיר, מה הוא הקדיש? לא את הבית. אומר, לכשיבוא שכרו, יקדש. מתי? שיסיים החודש, או מה שהזמן שהם קבעו ביניהם, הזמן שהם קבעו לתשלום השכירות, כשהשכירות הזאת תהיה מופרשת ותבוא, אז הכסף, את הכסף הזה בעל הבית מקדיש להקדש. ולכן, למי ייתנו את השכר של השכירות? להקדש. כי הבעל הבית שאמור לקבל את השכר, הקדיש את זה להקדש. שואלת הגמרא, והאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם? הכסף של השכירות הוא עדיין דבר שלא בא לעולם. מתרצת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, המני, רבי מאיר היא. לפי מי הולכת ההלכה הזאת? לפי דעתו של רבי מאיר, דאמר, אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, אז אין בעיה להקדיש את דמי השכירות, למרות שעדיין הסוחר לא הפריש אותם. איקא דאמרי, יש כאלה שאומרים את הדין ודברים, את המשא ומתן בצורה כזאת. אמר לרב פאפה לאביי, ואמרי לה, יש אחרים שאומרים שמי שאמר את זה זה רמי בר חמה, אמר את זה לרב חיסדה, אחרי גרסה פה רמי בר חמה. כמן, כמו מי נאמרו פה הדברים שהמזכיר יכול להקדיש את הכסף של השכירות שעתיד לבוא אליו להקדש. כי רבי מאיר דאמר, אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, כי הרי הכסף של השכירות עדיין לא בא לעולם. אמר לו, ודאי שזה לפי רבי מאיר. אלא כמן, יש לך מישהו אחר שזה יכול להתאים עם דעתו? באמת, זה לפי דעתו של רבי מאיר. אומרת המשנה, חייבי ירחין. דרך כלל, אדם שמחויב להביא למשל קורבן, אז הוא מחויב להביא את זה כמה שיותר מהר. התורה המצווה שבן אדם כמה שיותר מהר הביא את מה שהוא מחויב להביא, קורבן וכדומה. אבל אם הוא לא הביא, אז רק אחרי שעוברים עליו שלושה רגלים, פסח, שבועות וסוכות, והוא לא הביא, אז הוא עובר על המצוות לא תעשה, שלא לאחר לשלם את הנדרים, את הנדבות, את החובות שאדם חייב. עכשיו כאן מדבר את המשנה על אדם שהתחייב לשלם נדר ערך לבדק הבית. אז ממשכנים אותם. זאת אומרת, אפילו אם עדיין לא עבר שלוש רגלים, בכל זאת מגיעים בית הדין וממשכנים אותו מיד. ממשכנים אותו מיד. יש דעה שסוברת שזה לא הכוונה ממש מיד. יש חלק מהראשונים שאומרים שכשרואים שבן אדם נדר נדרי ערכין ורואים שהוא מתעצל לשלם את זה, זאת אומרת רואים שהוא מבזבז את הכסף והוא לא באמת שומר כסף לתת לבדק הבית, אז אפשר לקחת ממנו משכון כדי לקפות עליו לשלם את החוב לבדק הבית. בנוסף, חייבי חטאות, זאת אומרת בשונה מזה, חייבי חטאות והשמות אין ממשכנין אותם. אדם שעבר על איסור שהוא חייב חטאת או שהוא חייב אשם להביא לבית המקדש, אז לפני שעובר שלוש רגלים לא לוקחים מהם משכון. אתה מבין, הבן אדם הרי יש לו חטא והוא צריך הרי להתכפר, אז הוא בכל מקרה יביא כנראה את הקורבן. אתה לא צריך ללכת עכשיו לקחת ממנו משכון על זה. אבל חייבי עולות ושלמים הם כן כמו חייבי ירחין. אפילו אם עדיין לא עבר שלוש רגלים, ממשכנים אותם מיד. וגם פה יש חלק מהראשונים שסוברים שרק הם רואים שמתעצלים מלתת את הכסף ומשארים שלא יהיה להם אחרי שלוש רגלים לשלם. אף על פי שאין מתכפר לו עד שיתרצה, שנאמר לרצונו. מה, אתה כופה את הבן אדם להביא קורבן שהוא צריך להביא? הרי אם הוא לא יביא את זה לרצונו, אז זה לא מתכפר לו, הקורבן הזה לא מחפר לו. בכל זאת כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. זאת אומרת, מכריחים אותו, ולא מכריחים אותו, הכוונה שלוקחים ממנו בהמה ונותנים את זה לקורבן, או שמכריחים אותו לומר, הרי זה עולה, הרי זה חטאת. אלא, מכריחים אותו להגיד, אני רוצה להביא קורבן. למה? כי כתוב לרצונו. וכן, אתה אומר בגיטי נשים, שיש מקרים שהגבר חייב לגרש את אשתו, זאת אומרת, אפשר לקפות על הגבר לגרש את אשתו, אם אחרי יש משנה במסכת כתובות שמפרטת את המקרים, קופין אותו עד שיאמר רוצה אני, כי הרי אדם לא מגרש את אשתו בעל כורחו של הבעל. התורה אומרת שאדם מגרש את אשתו רק לרצונו של הבעל. אבל אם בית דין קבעו לפי כללים מסוימים שהוא מחויב לגרש את אשתו, אז למרות שהוא לא מעוניין לגרש אותה, קופין עליו לגרש אותה. אבל אם אתה קופה עליו לגרש אותה, אז היא לא מגורשת, כי זה הרי צריך להיות לרצון, אז קופים אותו להגיד שהוא רוצה. עכשיו, משהו פה לא נוח. מה זאת אומרת אתה קופה עליו להגיד שהוא רוצה? אז יש פה את הרמב״ם הידוע, בפרק ב' מהלכות גיטין, ההלכה חף, הוא כותב את הלשון הזאת. ולמה לא בטל גט זה? שהרי הוא אנוס. איך הגט הזה בכלל נשאר בתוקף, כשאתה מכריח בן אדם להגיד אני רוצה, אבל אתה לכאורה מבין שהוא לא רוצה, אז איך זה לא מתבטל הגט? אז שם בהמשך הוא כותב, מאחר שהוא רוצה להיות מישראל, אותו אדם. רוצה הוא לעשות ככל המצוות, את כל המצוות, ולהתרחק מן העבירות. אז למה הוא לא רוצה לתת גט? ויצרו הוא שתקפו. יש לו עכשיו התקפה של היצר שלא נותן לו לעשות את רצון השם, את התורה ואת המצוות. וכיוון שהוכה, עד שחלש יצרו ואמר רוצה אני, כבר גירש לרצונו. זה הלשון של הרמב״ם. בכל אופן, אז מה שאנחנו רואים פה על המקרים, שאדם צריך רצון, אבל מצד שני צריך לקפות עליו, אז קופין אותו עד שיאמר רוצה אני. אמר רב פאפה, פעמים שחייבי חטאות ממשכנין אותם. אבל פעמים חייבי עולות אין ממשכנים אותם. זאת אומרת, כאן כתוב במשנה שחייבי חטאות אין ממשכנים אותם. יש מקרים שכן ממשכנים אותם. מה שכתוב במשנה שחייבי עולות כן ממשכנים אותם. יש מקרים שלא ממשכנים אותם. מתי? חייבי חטאות מתי כן ממשכנים אותם? בחטאת נזיר. נזיר שסיים את ימי נזירותו, חלק משלוש הקורבנות שהוא צריך להביא, זה קורבן חטאת. ואם הוא לא מביא את הקורבן חטאת, אפשר לקחת ממנו משכון להכריח אותו להביא. למה? חטאת בן אדם בדרך כלל רוצה להביא כדי שיתכפר לו. אבל לא, פה אין לו את העניין הזה. דכיוון דאמר מר, אם גילח הנזיר על אחת משלושתן, זאת אומרת, הוא הקריב רק חטאת או רק עולה או רק שלמים, אחד מהקורבנות שהוא צריך להקריב, יצא ידי חובת התגלחת. הרי הנזיר, כשמסיים את ימי נזירותו, הוא מגלח את השיער, אחרי שהוא מקריב אחד מהקורבנות. לא צריך להקריב את כל שלושת הקורבנות. עכשיו, אז מה תגיד? בסדר, הוא גילח, אבל עדיין לא יצא ידי חובת... הוא עדיין לא יצא מנזירותו, עדיין אסור לו לשתות יין, עדיין אסור לו להתעמל למתים. בכל זאת, הרי, ואם נזרק עליו אחד מן הדמים, הותר הנזיר לשתות יין ולהתעמל למתים. מספיק שהנזיר הקריב אחד מהקורבנות, והדם של הקורבן נזרק על המזבח, כבר מותר לו עכשיו לאכול ענבים, לשתות יין, להתעמל למתים. אז מה בוער לו להביא את החטאת נזיר? פשע בה ולא מייטי. אז אם לא תמשכן אותו, הוא יפשע ולא יביא את החטאת הזאת. אז במקרה של חטאת נזיר כן ממשכנים אותו. באיזה מקרה חייבי עולות, למרות שבדרך כלל ממשכנים אותם, פה אין ממשכנים אותם. אז הגמרא בהתחלה אומרת שמדובר פה בעולת יולדת. עולת יולדת זה דבר שהיולדת יש לה רצון להביא את הקורבן הזה, כי היא לא יוצאת מידי תומתה של תומת יולדת בשביל שתוכל להיכנס לבית המקדש ולאכול קורבנות, עד מתי שהיא תביא את הקורבנות של יולדת ביום של טהרתה. שואלת הגמרא, מה הניעו? מאיפה אתה יודע שעולה... היא זאת שמתירה אותה לאכול קורבנות או להיכנס לבית המקדש, אולי חטאת, הרי מביאה גם עולה וגם חטאת. אתה אומר שהעולה היא זאת שמתירה אותה לקודשים ולמקדש, לכן לא צריך להכריח אותה להביא קורבן עולה, כי מרצונה רוצה כבר שיהיה מותר לקודשים. מי אמר לך שהעולה הזאת שמתירה אותה? אולי חטאת מתירה אותה. אומרת הגמרא, מה, מזה דאק דמקרא? מזה שהתורה קודם כותבת בקורבנות יולדת את העולה ורק אחר כך את החטאת? ואמר, אבל למקראה הקדימה כתוב. פירה שהכוונה שבסדר של הפסוק קודם כתוב עולה ואחר כך כתוב חטאת. מעניין שתוספות מסרת זבחים מביא בשם הרב רבי חיים, הוא מביא שם ש הכוונה שכשהוא מקדיש את שהיא מקדישה את הקורבנות, קודם היא צריכה להקדיש את העולה ואחרי כך את החטאת. אבל על כל פנים, לא לגבי זה שהעולה היא זאת שמתירה אותה בקודש ובקורבנות. זאת אומרת, בלאכול קורבנות ולהיכנס לבית המקדש. אז מה, מי קבע שהעולה היא זאת שמתירה אותה בקורבנות ולהיכנס במקדש? אולי החטאת מתירה אותה. אלא אומרת הגמרא, באמת לא מדובר פה על עולה של יולדת. עולת יולדת יכול להיות שלא קופים אותה. כי אולי מתכפר, אולי היא נטהרת על ידי החטאת כבר. אז אין לה בעולה סיבה מיוחדת למה להביא, אז לכן חייבים להכריח אותה כדי שתביא את זה. אלא איזה עולה יש לבן אדם כן רצון חזק להביא, ולכן הוא צריך למשכן אותו. עולת מצורה. דתניא, רבי ישמעאל בנו של רבי, יש גרסה פה, יוחנן בן ברוקה אומר. כשם שחטאתו והאשמו של המצורה, עיכבתו, מעכבת אותו שעד שהוא לא מביא את הקורבנות האלה, הוא לא יכול לאכול קורבנות, להיכנס לבית המקדש, כך עולתו עיכבתו. זאת אומרת, עד שהוא לא מביא גם את הקורבן עולה. הרי מצורה, בשביל להיטהר, צריך להביא חטאת, צריך להביא אשם, וצריך להביא עולה. אז גם העולה מעכבת אותו. עד שהוא לא מביא את כל שלושת הקורבנות, הוא לא יכול להיכנס לבית המקדש, לא יכול לאכול קורבנות. אז הוא מעצמו, יש לו עול, להביא את הקורבן עולה הזה. אז אתה לא צריך למשכן אותו, כי הוא מעצמו יביא. אז עולה, יש מקרה שבאמת לא צריך למשכן. למדנו במשנה, ואף על פי שאין מתכפר לו קורבן שהוא מביא עד שיתרצה, אז איך אתה כופה עליו להביא? אני כופה עליו שירצה להביא, ואז אני כופה אותו להביא. כופין עליו עד שיאמר רוצה אני. תנו רבנן, למגרם מביאה ברייתא, מקור לזה שאפשר לכפות אותו עד שיאמר רוצה אני. פסוק אומר, כתוב שם, יקריבנו. אז נשאלת השאלה, למה צריך שיהיה כתוב יקריב אותו? המילה יקריב אותו שכתובה לגבי קורבן עולה מיותרת, כי כבר כתוב יקריבנו. אלא מלמד שקופין אותו. השני מילים האלה מיותרות בשביל ללמד אותנו שקופין אותו. יכול שאפשר ממש לאנוס אותו להביא את הקורבן בעל כורחו. אתה אומר לומר לרצונו, צריך להגיד שהוא רוצה, אם הוא לא רוצה הוא לא יכול להביא קורבן. הכיצד? נו, אז אם הוא לא רוצה, איך תכריח אותו? קופין אותו עד שאומר רוצה, אני מכריחים אותו לרצות. אמר שמואל, עולה, קורבן עולה ושאר הקורבנות, כך מסבירים. צריכה דעת, צריך הסכמה מפורשת, שבאדם מקריב בשביל חבר שלו עולה, החבר צריך הסכמה מפורשת שהוא באמת מעוניין בקורבן עולה הזה. צריכה דעת, שנאמר לרצונו, צריך רצונו של בעל הקורבן. מה היקה משמלן? מה החידוש של שמואל? שצריך דעת של בעל הקורבן כשמקריבים? תנינה, אף על פי שאין מתכפר לו עד שיתרצה, שנאמר לרצונו. זאת אומרת, המשנה אומרת שצריך רצונו של בעל הקורבן כדי שזה יכפר לו. אז מה החידוש של שמואל? לא צריכה, דפריש לי חברי. דובר פה שחבר של מי שמקריבים בשביל הקורבן, הוא זה שהפריש את הקורבן מהבהמות של החבר. החבר הפריש מהבהמות של עצמו לצורך מישהו אחר. מהו דתימה? אתה היית אולי אומר, כי בעינן דעת מדידי, מתי אני צריך את הדעת של זה שמקריבים בשבילו? כשאתה לוקח ממנו קורבן, אבל כשאני מביא בשבילו קורבן, אבל מדי חברי, לא, אולי אני מספיק שאני יש לי את הרצון, מי ממש צריך את הרצון שמי שאני מקריב בשבילו את הקורבן? גם השמלן, לכן מחדש שמואל, זימני דלא ניחלה דל התכפר במידי דלא דידי. לפעמים לא נוח לו שיחפרו עליו בקורבן, שזה לא מהממון שלו, הוא לא רוצה ממון של חבר, שעם זה יתכפר לו. אז לכן צריך את דעתו ואת רצונו. שאלת הגמרא קושיה מברייתא, מי טיבי, חטאתו והאשמו של פלוני עליי, ודם מקבל על עצמו בנדר, להביא חטאת או אשם בשביל חברו. אז ככה, לדעת, אם הוא הקריב את הקורבן לדעת החבר, החבר יודע שזה הוא הקריב בשבילו, אז יצא ידי חובה. אבל שלא לדעת, אם הוא לא הודיע לזה שמתכפר עם הקורבן, לא יצא. זה לגבי חטאת ואשם. עולתו ושלמיו של פלוני עליי, אם אדם נדר נדר כזה, בין לדעת, ושימו לב, בין שלא לדעת, יצא ידי חובה. אבל שמואל הרי אמר שאם אדם מקריב עולה לחברו, ושלא לדעת, לא יצא, פה כתוב שכן יצא. אמר לך שמואל, כי תניה היא, מה שנאמר שאדם שמקריב קורבן עולה לחברו, לא צריך את דעתו של חברו, זה שהוא לא הודיע לו בשעת כפרה. דובר פה שהוא לא אמר לו בשעה שהוא מקריב את הקורבן, נראה לך, אני עכשיו הולך להקריב בשבילך את הקורבן, אתה מסכים, כן? הוא לא שאל אותו בשעה שהוא מקריב את הקורבן, אבל מה? דאירצי בשעת הפרשה. הוא הודיע לו, אתה יודע, היה לי בהמה, והפרשתי במיוחד בשבילך בשבילך הקורבן עולה. והוא הסכים, זה שמקריבים בשבילו. אז, נכון שלא הודיעו לו מתי שמקריבים את הקורבן, אבל הודיעו לו בשעת ההפרשה, אז זה מספיק. זה מה שסובר שמואל. כי כאמין הענה שצריך דעת, בשעת הפרשה. מה שהברייתא אומרת שזה לא היה דעת, זה לא שלא היה דעת בשעת הפרשה. באמת אם לא היה דעת בשעת הפרשה, אז גם קורבן עולה לא יצא ידי חובה. אלא, דובר פה שכן היה דעת בשעת הפרשה, אבל זה אני מתכוון שצריך שיהיה דעת. ומה שכתוב שלא היה דעת מדובר בשעת ההקרבה, ואני מסכים באמת שלא צריך דעת בזמן הזה. אומרת הגמרא, הוא פליגה דאולה. דעתו של שמואל הוא חולק על דעתו של אולה, בעניין קורבן עולה. דאמר אולה, לא חילקו בין חטאת לעולה, שחטאת צריך דעת של מי שמביאים בשבילו את החטאת, ועולה לא צריך, אלא שחטאת צריכה דעת בשעת הפרשה. גם, לא רק בשעת הקרבה, בטח שצריך דעת בקורבן חטאת. אבל, כן, קורבן חטאת צריך דעת כל הזמן, גם בשעת הפרשה וגם בשעה של ההקרבה. אבל בעולה, לפי דעת שמואל, בשעת ההפרשה צריך דעת זה שמביאים בשבילו את הקורבן, ובשעת ההקרבה לא צריך. אולה אומר להפך, שבשעת ההפרשה אז לא צריך דעתו של מי שמקריבים בשבילו, בשעת ההקרבה צריך את דעתו. אז זה מה שכתוב כאן. ועולה אין צריכה דעת בשעת הפרשה, אבל בשעת כפרה, אידי ואידי, לדעת. אם זה היה דעתו של בעל הקורבן, יצא ידי חובת קורבן, אבל אם הקריבו בשבילו שלא לדעת, לא יצא. בסדר? אז אם כן, אולה ושמואל חולקים לגבי קורבן עולה, מתי צריך את דעתו של בעל של הקורבן שמחפרים בשבילו? האם בשעת ההפרשה או בשעת ההקרבה? שואלת הגמרא קושייה עכשיו על שני הדעות, על שתי הדעות, גם על שמואל וגם על אולה. מיטיבי קושייה מברייתא, חטאתו והאשמו, עולתו ושלמיו של פלוני עליי, כל ארבעת הקורבנות האלה, אם הוא הקריב אותם לדעת, פלוני לדעת זה שמקריבים בשבילו, יצא. שלא לדעת, לא יצא. הרי כל אחד מהם, גם שמואל וגם מולה, סוברים שבקורבן עולה לא צריך דעת. רק לא צריך דעת זה שמביאים בשבילו את הקורבן. כל השאלה אם לא צריך דעת בשעת הפרשה או בשעת הקרבה, אבל פה כתוב בברייתא שלא צריך, פה כתוב בברייתא שצריך כן דעת גם בקורבן עולה. אומרת הגמרא, שמואל מוקלה, מתי צריך דעת? בשעת ההפרשה. לא, אני מסכים שצריך דעת אפילו כשמביאים קורבן עולה. ואולה מוקילה, אתה יודע מתי צריך דעת? בשעת כפרה. זאת, כל אחד אומר מתי צריך דעת, מה שהברייתא מתכוונת, בזמן שגם לדעתו צריך דעת, אבל זה לא סותר על כל פנים את שיטתם. אמר רב פאפה, הרי בברייתא ראינו קודם, לכאורה, הרי הבאנו כבר בהתחלה ברייתא, שבהתחלה הבאנו קושייה על זה משמואל, כן, זה היה בסוף העמוד הקודם. חטאתו והשמו של פלוני עליי, לדעת יצא שלא לדעת לא יצא, אבל מה העיקר? עולתו ושלמיו של פלוני עליי, גם בין לדעת, בין שלא לדעת, יצא. ופה פתאום אמרה את המביאה, גם על עולתו ושלמיו של פלוני עליי, שלא לדעת לא יצא. אז הברייתות בעצמם לכאורה סותרות אחת את השנייה. מה הולך פה? עולה ושלמים, שלא לדעת. ברייתא הראשונה יצא, ברייתא השנייה, ברייתא השנייה לא יצא, זה סותר לכאורה. אז אומר רב פאפה, לא, זה לא סותר. מתניעת הדדי לא קשיא. למה? הא בשעת כפרה, הא בשעת הפרשה. תלוי לפי אולה או לפי שמואל, והוא מיד מפרש מה הפירוש. והמורה אינה מלא קשיא. זאת אומרת, אין סתירה עכשיו עליי, לא על שמואל ולא על אולה, לא מהברייתא הראשונה ולא מהברייתא השנייה. והוא עושה פה סדר. שמואל מוקי קמייתא, שמואל מוקים את הברייתא הראשונה שאומרת שגם בעולה צריך דעת זה שמקריבים בשבילו, בשעת כפרה. בשעת כפרה, נכון? גם אני אומר, אומר שמואל, שבשעת כפרה צריך דעת, כשבאים מקריבים את הקורבן עצמו, ודאי שצריך דעת שזה שמקריבים בשבילו, ככה רידעתי. בתרייתא שבשרימה כתוב שלא צריך דעת בקורבן עולה בשעת הפרשה, שלפי דעתו של שמואל, אז לא צריך דעת באמת. אולה מוק איפחה. את אולה אומר שמה שכתוב שצריך דעת מדובר בשעת הפרשה, מה שכתוב שלא צריך דעת בברייתא השנייה זה מדובר בשעת כפרה. בסדר. המוראי ודאי פליגי. בין אולה לבין שמואל, בקורבן עולה, ודאי שיש מחלוקת. כי כמו שאמרנו, לפי שמואל, בשעת ההפרשה צריך דעת, בשעת כפרה לא צריך דעת, ולפי אולה זה בדיוק להפך. בשעת ההפרשה לא צריך דעת, ובשעת הקרבה כן צריך דעת. הם חולקים, שעות אמרנו, ברור, פשיטה, על מה אנחנו מדברים פה כל הזמן, שבזה הם נחלקו. מה עוד התאימה? אולי אתה היית אומר, מהי בשעת הפרשה דקאמר שמואל, שצריך דעת בשעת הפרשה? אף בשעת הפרשה, זאת אומרת, לא רק בכפרה צריך דעת, אלא גם בשעת הפרשה צריך דעת. ואף על גב דאח כמה הייתה טיובתי. אפילו שהברית הראשונה שאומרת שבעולה לא צריך דעת, זה שמקריבים בשבילו, היסטור את דבריו של שמואל. בכל זאת, ככה דעתו. כמה שמלן שלא, הוא פשוט חולק על אולה, והוא סובר, הוא סובר שבשעת ההפרשה צריך דעת, בשעת כפרה לא צריך דעת, ובזה הוא חולק על אולה, שסובר הפוך, שבשעת הפרשה לא צריך דעת, בשעת כפרה כן צריך דעת. למדנו במשנה וכן בגיטי נשים, כופין את הבעל, שלפי הכללים שהמשנה במסכת כתובות מפרטת, מחויב להיענות לבקשת אשתו בחלק מהמקרים, או שבכל מקרה כופין אותו שהוא חייב לגרש את אשתו, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני, אפילו שבגט צריך להיות מדעתו של הבעל. אמר רב ששת, היי מן דמסר מודעה הגיטה. אדם שלפני שהוא יודע שהולכים להכריח אותו לתת גט, הוא פונה לשני ידים, אומר להם, תשמעו, אני עכשיו הולך להגיד שאני מסכים לגרש ולגרש, אבל תדעו לכם שהגט הזה הוא לא גט. זה בעל כורחי ואני לא מסכים לזה. זה מבטל את הגט. גם אם אחרי זה כותב גט, נותן גט, זה מבוטל. אז הימן דמסר מודעה הגיטה, מודעי מודעה. אז זה באמת תופס והגט הזה מבוטל. שאתה גמרא פשיטא, נו, ברור. תמיד שאדם שמוסר מודעה, במקרה של גיטין זה תופס. לא צריכה, החידוש לא צריך אלא לאמר במקרה, דעשאוה וירצי, שהכריחו אותו לתת גט, בעל כורחו עד שיאמר רוצה אני, והוא אמר רוצה אני. אבל לא דיברו איתו על המודעה, אם הוא מסר מודעה בפני עדים שהוא לא רוצה לתת גט, שהוא לא מסר בפני עדים, הוא לא דיבר על זה, הוא רק אמר רוצה אני. מהו דתי מבטולי בטלי? אני הייתי אומר, הנה הוא ביטל את המודעה, אתה רואה שהוא אמר רוצה אני? אפילו שהוא לא אמר שהוא מבטל את המודעה, כמה שמלן שלא. כי הוא צריך להגיד מפורש, אני מבטל את המודעה, אמרתי בפני פלוני ופלוני, שעכשיו הגט שאני הולך לתת זה בעל כוחי ואני לא מסכים לזה. אבל אני עכשיו מבטל את המודעה שמסרתי בפניהם ואני כן נותן את הגט, הוא צריך להגיד את זה מפורש. דאם כן, אם מספיק כשנותנים למכות, הוא אומר רוצה אני, הוא מתכוון גם על דעת המודעות שהוא מסר לפניכם בפני עדים, ליתני עד שייתן גט. מכריחים אותו עד שהוא נותן את הגט. מהי עד, כן, עד שהוא ירצה, מהי עד שיומר רוצה אני, עד מבטל לי מודעי, עד שהוא בפה אומר, אני מסרתי מודעה אמנם בפני שניים, שהגט שאני הולך לתת זה בעל כורחי, אני מבטל את המודעה הזאת, ואני נותן את הגט הזה עכשיו לרצוני, ועד שהוא לא אומר את זה בפה, אז באמת הגט הזה לא יהיה קיים. עד רן הלך, האומר משקלי, ועד כאן השיעור על דף כ"א.